שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממתת במסכת. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממתת במסכת עבודה זרה. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בעזרת השם את הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 19 דקות. היום השיעור מוקדש לעילוי נשמת חנה, רות, בת בנימין ורחל. נודה לכל מי שלומד אם יכוון גם לעילוי נשמתה. הנושא של החלק הראשון זה זה וזה גורם, שלגבי זה אנחנו נראה אולי מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי. מה הכוונה זה וזה גורם? אז במקום להסביר את זה, אני רוצה להקדים ולראות את כל ארבעת המקורות שהגמרא תביא במסוגיה, שבכולם מוזכרים רבנן ואו רבי יוסי, והם כולם עוסקים במקרים של זה וזה גורם. אז המקור הראשון זה המשנה שלנו, שהאמת היא שראינו את זה לפני כמה דפים, וזה אם לי יש שכן גוי שיש לו עץ אשרה, ואני רוצה לשתול ירקות בשטח שלי, אז אומרת המשנה, בקיץ אסור לי לשתול מתחת לאשרה, כי אז האשרה עושה לי צל על הירקות, ואני נהנה מעבודה זרה. מה לגבי החורף? אז מבחינת הצל אין כאן בעיה הלכתית, כי דווקא צל הורס את הירקות, הוא לא עוזר להם, אבל יש בעיה אחרת, וזה שבחורף יש שלכת, מה שנקרא נביאה, כלומר העלים נושרים על האדמה ומזינים אותה, וזה עוזר לירקות, האם זה בעיה או לא, זה מחלוקת, עוד מעט נדבר עליה, אבל לפני כן בואו נשים לב שהמקרה הזה זה בעצם מקרה של זה וזה גורם. למה? כי נכון שהעלים נושרים על האדמה וקצת עוזרים לה, אבל ודאי שהם לא הדבר היחיד שמזין את האדמה הזאת. יש לה אדמה מצד עצמה ויש עוד דברים שנמצאים עליה, כלומר מצד אחד יש לנו כאן עלים אסורים, זה גורם אחד, אבל יש גם עוד גורמים שהם מותרים, אז זה נקרא זה וזה גורם, וכאמור זה מחלוקת במשנה, עוד מעט נדבר עליה. זה מקור אחד. מקור שני, ראינו את זה במשנה ג' עמוד ב', לגבי השמדת עבודה זרה, האם אפשר להשמיד עבודה זרה על ידי ששוחק אותה וזורה אותה לרוח? למה לא? כי האבק הזה מתפזר בשדות ובעצם מזבל את השדות. אז כאן יש לנו עוד פעם בדיוק את אותו מקרה מהמקור הראשון. יש כאן מצד אחד זבל אסור, האבק של עבודה זרה, זה גורם אחד, אבל מצד שני יש עוד דברים שמזינים את הקרקע שהם מותרים. אז שוב, שוב, זה זה וזה גורם, יש בזה מחלוקת, ועוד מעט נדבר גם עליה. המקור השלישי זה משנה באורלה, שם מדובר על אדם שלקח אגוז של אורלה, שזה אסור בהנאה, הוא נטע אותו באדמה וגדל מזה עץ. אז גם כאן העץ הזה יש לו שני גורמים. גורם אחד זה האגוז, שהוא כאמור אסור, אבל יש לו עוד גורמים מותרים שהם עזרו לו גם כן לגדול, שזה המים והאדמה, אולי עוד זבל ששמו. אז גם כאן זה זה וזה גורם, עוד מעט נראה מה הדין. והמקור הרביעי ואחרון, שוב לגבי זבל, הפעם זה ממש מפורש, שדה שנזדבלה בזבל של עבודה זרה, למשל שחטו פרה לעבודה זרה ולקחו את הדם וזיבלו את השדה, זה המקור הרביעי. אז עד כאן ארבעת המקורות או ארבעת המקרים שנדבר עליהם, כשבעצם שלושה מהם די דומים. הם שלושתם מדברים על מצב שהזבל הוא איסור עבודה זרה, אבל הוא לא הדבר היחיד שעוזר לעץ הזה או לצמח לגדול, אלא יש עוד דברים, כלומר זה וזה גורם. ומקור נוסף לגבי אורלה, שגם הוא די דומה, האגוז הוא אסור, אבל שאר הדברים מותרים, גם זה נקרא מצב של זה וזה גורם. עכשיו רק חשוב לי להדגיש שגם דבר שנגרם מעבודה זרה, למשל שזיבלתי שדה בזבל של עבודה זרה, גם נניח שעבודה זרה היה גורם היחיד, עדיין זה רק גורם. כלומר, נכון, אסור לעשות את זה, כי אסור ליהנות מעבודה זרה, אבל אם זה כבר נעשה, ברור שהאיסור בפירות שגדלו אחרי זה, זה רק איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. זה אולי יסביר לנו למה יש דעה שאומרת שאם זה וזה גורם, זה מותר, וזה גם יסביר לנו עוד דברים בהמשך הסוגיה, שנראה גם בחלק השני של הסוגיה. בכל אופן, עד כאן ארבעת המקורות, הבנו מה זה זה וזה גורם. עכשיו, בואו נראה את הסוגיה לפי הסדר, נראה את הדעות בכל אחד מהמקורות, ונראה איך הם מסתדרים אחד עם השני. אז הסוגיה מתחילה במקור הראשון, כלומר המשנה שלנו לגבי נטיעה של ירקות מתחת לעץ אשרה, האם יש בעיה שהעלים נושרים ומזבלים את הקרקע? אומרת המשנה שזה מחלוקת. רבנן אומרים שזה מותר, רבי יוסי אומר שזה אסור. עכשיו, לפי מה שהסברנו שמדובר פה במקרה של זה וזה גורם, אז בעצם מה המחלוקת כאן? המחלוקת היא האם זה וזה גורם מותר או אסור. לכאורה לפי רבנן זה וזה גורם מותר, לפי רבי יוסי זה אסור. זה מה שיוצא לכאורה מהמשנה שלנו. הבעיה עם זה, זה שזה לא מסתדר עם המקור השני שהזכרנו, המשנה במם ג', שם דווקא רבנן הם אלו שאוסרים לפזר את האבק של העבודה זרה ברוח כי זה יזבל, ורבי יוסי הוא זה שדווקא מתיר. אז שוב, אצלנו רבנן מתירים ורבי יוסי אוסר, שמה רבנן אוסרים ורבי יוסי מתיר. זאת הסתירה, ובסך הכל לאורך כל הסוגיה, הגמרא תביא לאותה סתירה שלושה תירוצים, נראה אותם במרוכז, ואז נשלים כמה דברים שנאמרים בסוגיה בין התשובות. אז התשובה הראשונה, התשובה הכי פשוטה, איפוך. כלומר, נכון, באמת יש כאן סתירה, וצריכים לתקן את המשנה שלנו שהיא תהיה כמו המשנה במם ג', כלומר שבאמת גם במשנה שלנו, רבנן הם אלו שאוסרים, ורבי יוסי הוא זה שמתיר. זאת התשובה הראשונה. תשובה שנייה אומרת הגמרא, אל תהפוך שום דבר, אלא באמת לפי כולם, גם לפי רבנן וגם לפי רבי יוסי, זה וזה גורם אסור. ולמה בכל זאת לכל אחד מהם יש מקרה שבו הוא מתיר? בכל אחד מהמקרים יש סיבה ספציפית. רבנן מתירים לגבי הנשירה של העלים, כי הם אומרים נכון, השירה הזאת עוזרת קצת לירקות בזה שהיא משירה העלים, אבל מצד שני גם מזיקה בזה שהיא עושה צל. אז התועלת שבעלים מתקזזת עם הפגיעה של הצל, ויוצא שהשירה הזאת לא עוזרת בכלל, לכן זה בכלל לא זה וזה גורם, כי היא לא גורמת כלום, לכן הם מתירים, אבל עקרונית רבנן אוסרים בזה וזה גורם. זה לגבי רבנן. רבי יוסי במקרה של הרוח גם כן מתיר, כי לדעתו כשאתה מפזר ברוח, זה בכלל לא מזבל, זה מתפזר, אולי טיפה נופל על האדמה, אבל זה לא משמעותי כמו העלים, לכן בעלים הוא אוסר, אבל בפיזור לרוח הוא מתיר. אז זאת התשובה השנייה, עוד פעם, לפי כולם זה וזה גורם אסור, אלא שכל אחד מהם יש לו סיבה ספציפית להתיר באחד מהמקרים. עכשיו, את התשובה השנייה הגמרא תדחה, עוד מעט נסביר למה, כרגע בואו נקפוץ רגע לתשובה השלישית, ממש לקראת סוף עמוד א'. התשובה השלישית, שוב במידה מסוימת, מחזירה אותנו לתשובה הראשונה. כלומר, התשובה השלישית באמת מקבלת שזה כן מחלוקת בין רבי יוסי לרבנן, ובאמת, כמו המשנה בממגימל, רבנן הם אלו שאוסרים, ורבי יוסי הוא זה שמתיר. ולמה במשנה שלנו זה בדיוק הפוך? אז עם רבנן כבר הסתדרנו, כאמור, שם הם מתירים, כי זה בעצם לא גורם לכלום, התועלת של העלים מתקזזת עם הנזק של הצל, ורבי יוסי שבמשנה אוסר, אומרת הגמרא, הוא לא באמת אוסר, באמת לדעתו זה מותר. אז למה במשנה הוא אומר שזה אסור? הוא לא אומר את זה לדעתו, הוא אומר את זה לדעת רבנן. כלומר, הוא בעצם אומר לרבנן, אני עצמי סובר שזה וזה גורם מותר, ולכן באמת בחורף אין לי שום בעיה. זה שעלים נושרים לא מפריע לי, כי זה וזה גורם, וזה מותר. אבל אתם רבנן, הרי אתם חושבים שזה וזה גורם אסור. אז למה בחורף אתם מתירים? הרי העלים נושרים ומזבלים את הקרקע. זה מה שרבי יוסי אומר לרבנן, וכאמור, רבנן ינו, נכון, זה וזה גורם אסור, רק שכאן, כאמור, זה מתכזז, והעץ הזה לא גורם לכלום לירקות, ולכן אנחנו מתירים. זאת התשובה השלישית, והיא באמת מתקבלת. כלומר, שוב, לפי רבנן זה וזה גורם אסור, לפי רבי יוסי זה וזה גורם מותר, ובא רב יהודה בשם שמואל, ובאמת פוסק כמו רבי יוסי שזה וזה גורם מותר, ולכן שדה שזיבלו אותה בזבל של עבודה זרה, זה מותר, כי זה וזה גורם וזה מותר. עד כאן שלוש התשובות לגבי הסתירה בין המשנה שלנו למשנה בממג, כשבעצם המשנה בממג די ניצחה, ועכשיו יש לנו חוב לא קטן להשלים מאמצע הסוגיה. החוב הזה מתחיל בזה שאמרנו שהגמרא דחתה את התשובה השנייה. כלומר, בתשובה השנייה הצענו שבאמת לפי כולם זה וזה גורם אסור, אלא שלכל אחד מהם יש סיבה להתיר באחד מהמקרים. מה רע בתשובה הזאת? המקור השלישי והרביעי. המקור השלישי זה המשנה באורלה, ששם רבי יוסי אומר שאם אדם לקח אגוז של אורלה ונטע אותו וצמח מזה עץ, העץ מותר, כי אמנם האגוז אורלה גרם לו לגדול, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים גרמו לו לגדול, כמו האדמה והמים, ולכן זה וזה גורם וזה מותר. זאת בעיה אחת בניסיון לומר שלפי כולם זה וזה גורם אסור, כי הנה עובדה ש רבי יוסי אומר שמותר, זאת בעיה אחת, אבל האמת היא שמע לנו רק את הבעיה הזאת, זה לא כזה נורא, כי זה רק אורלה, היינו יכולים לומר שבאורלה הוא מקל, אבל בעבודה זרה, שזה חמור יותר, אז הוא מחמיר בזה וזה גורם, אז אם זאת הייתה הבעיה היחידה, זה לא נורא, אבל יש עוד בעיה, וזה המקור הרביעי. המקור הרביעי כאמור מדבר באופן מפורש על שדה שזיבלו אותה בעבודה זרה, ושם יש שתי ברייתות, אחת אוסרת ואחת מתירה. כלומר, הנה ברור שיש דעה בתנאים שאומרת במפורש שגם בעבודה זרה זה וזה גורם מותר, ואין לנו ברירה אלא לומר שזה רבי יוסי, כי הרי מישהו צריך לומר את הדעה הזאת, כי עובדה שיש ברייתה, והיחיד שיש לנו לגביו מקור שבו הוא אומר משהו כזה זה רבי יוסי מהמשנה בממג, שהוא מתיר את הפיזור של הרוח. אז זאת התחייה על התשובה השנייה, אי אפשר לומר שלפי כולם בעבודה זרה זה וזה גורם אסור, כי הנה עובדה שיש את הברייתא במקור הרביעי שמתירה, ולכן אין ברירה אלא לומר שזה באמת מחלוקת, כמו בתשובה השלישית, רבי יוסי מתיר ורבנן אוסרים. זאת השלמה אחת, למה דחינו את התשובה השנייה. עכשיו, השלמה נוספת, בתוך ההשלמה, וזה בעצם החלק המרכזי של ממתת עמוד א', זה שהגמרה מנסה לרגע לומר, אולי באמת לפי כולם, גם לרבנן וגם לרבי יוסי, בעבודה זרה, זה וזה גורם אסור. ומה לגבי המקור הרביעי, ששם ראינו במפורש שזה מחלוקת, שדעה אחת אומרת שאסור ודעה אחת אומרת שמותר, אומרת הגמרה, אולי זה בכלל לא הזוג שלנו, של רבנן ורבי יוסי, אלא רבנן ורבי יוסי כאמור אוסרים, ושם זה בכלל זוג אחר של תנאים, וזה רבי אליעזר ורבנן, רבנן אחרים כמובן, שרבי אליעזר הוא זה שאוסר, ורבנן שם מתירים, ואתה לא יכול להוכיח משם שום דבר לרבי יוסי. זה מה שהגמרא מנסה לרגע לומר, והיא באמת מביאה שני מקורות שבהם מוזכרים רבי אליעזר ורבנן, אבל מהר מאוד הגמרא דוחה את זה, כי במקור הראשון אמנם רבנן מתירים, ולפי הגמרא, בניגוד לגב לאביי, גם רבי אליעזר מתיר, אבל שם מדובר לגבי תרומה. אתה לא יכול להוכיח משם שהם יתירו גם בעבודה זרה. זה המקור הראשון, רבי אלעזר ורבנן. המקור השני איתם זה המשנה שנראה עוד רגע בעמוד ב', ושם אומנם מדובר באמת בעבודה זרה, אבל שם שניהם בכלל אוסרים ולא מתירים. אז בעצם למסקנה, חוץ מרבי יוסי, שהוא היחיד שמר את זה במפורש במשנה במם ג', אין לנו אף תנא שאומר שבעבודה זרה זה וזה גורם מותר, ולכן נשארנו עם רבי יוסי שהוא זה שמתיר. זה היה בקצרה. עכשיו, מה זה שני המקורות האלו? אז לגבי המקור השני, נראה את זה עוד רגע בחלק הבא, כי זה המשנה בעמוד ב', לגבי המקור הראשון כן אפרט טיפה, כאמור זה משנה בעורלה, והיא מדברת על תערובת של תרומה וחולין. עכשיו, סתם ככה. אז המקור הראשון זה ממשנה בעורלה שמדברת על תערובת של תרומה עם חולין. עכשיו, סתם ככה, אם נופל קמח של תרומה, למשל, לתוך הרימה של קמח של חולין, אז יש ביטול ב-100. כלומר, אם החולין גדול פי 100 מהתרומה, אז התרומה מתבטלת, וזה עדיין מותר גם לזרים, ולא רק לכהן. אבל מה קורה אם לא מדובר בקמח או בסתם בצק שיתערבב, אלא בסעור. סעור תרומה, גם אם הוא קטן מאחד ממאה, אם הוא מספיק חזק והוא מצליח להחמיץ את העיסה של החולין, אז הוא לא בטל. כלומר, אפילו שהוא קטן ממאה, כיוון שיש לו כוח והוא מורגש, אז כל העיסה הזאת עכשיו הופכת לתרומה והיא אסורה לזרים. עכשיו זה אם נפל לי כמות של סעור שמספיקה בפני עצמה להחמיץ. מה קורה אם מה שנפל סעור של תרומה הוא לא מספיק בפני עצמו, אבל יחד איתו, אחריו או לפניו, נפלה עוד חתיכה של שעור של חולין, ושתי החתיכות של השעור, התרומה והחולין ביחד, הם כן מספיקים להחמיץ את כל העיסה של החולין. אז האם במקרה כזה העיסה של החולין הופכת לתרומה או שלא? לגבי זה יש מחלוקת. רבנן אומרים שבכל מקרה זה לא. למה? כי זה וזה גורם, כלומר השעור של התרומה והשעור של החולין, ובזה וזה גורם מותר לפי רבנן האלו, זו דעת רבנן. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, תלוי איזה שעור נפל לשם אחרון. כלומר, אם השעור של התרומה נפל אחרון, אז הכל נהיה תרומה, אם השעור חולין נפל אחרון, אז הכל נשאר חולין. עכשיו בפשט, רבי אליעזר לא אומר שזה וזה גורם אסור, אלא מה שהוא אומר בעצם זה שאין כאן מצב של זה וזה גורם, כי אני מסתכל על הסוף, ואת הסוף של ההחמצה רק אחד ממסע, ולכן אני הולך לפי האחרון. זה בפשט של רבי אליעזר הבאי, מנסה לפרש אותה קצת אחרת, שבכל זאת הוא אומר שזה וזה גורם אסור, אבל הגמרא אומרת שזה לא הכרחי, אז יוצא מכאן שמרבי אליעזר אין לנו מה ללמוד, כי הוא בעצם לא מדבר על זה וזה גורם, אבל רבנן של רבי אליעזר כן כאמור אומרים שזה וזה גורם מותר. אז זה מקור אחד עם רבי אליעזר ורבנן, אבל כאמור זה לא עוזר לנו, כי אמנם שם מצאנו דעה שזה וזה גורם מותר, אבל זה בתרומה, אי אפשר ללמוד מתרומה לעבודה זרה. המקור השני עם רבי אליעזר ורבנן זה כאמור המשנה שנראה עוד רגע בחלק הבא, שם אמנם מדובר בעבודה זרה, אבל שם כולם אוסרים, אז ממילא אין לנו דעה אחרת שאומרת שזה וזה גורם מותר בעבודה זרה, נשארנו רק עם רבי יוסי, ולכן עברנו לתירוץ השלישי שבאמת רבי יוסי הוא זה שמתיר. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי זה וזה גורם מותר. המסקנה היא שרבנן אוסרים ורבי יוסי מתיר גם בעבודה זרה והלכה כרבי יוסי, ועכשיו במשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה בעצם משנה שהזכרנו הרגע גם בחלק הראשון, וזה לגבי מקרה שאני לוקח עצים מעצי השירה ומשתמש בהם בשביל ליצור משהו. במה אני משתמש בהם? אז המשנה מביאה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, לקחתי עצים והסקתי בהם תנור ואפיתי בהם לחם. דוגמה שנייה, לקחתי עץ מחודד והשתמשתי בו בתור כלי שנקרא קרקר שאיתו הורגים בגדים. בשני המקרים יש לי תוצר סופי שזה או הלחם או הבד, ואומרת המשנה שגם הלחם וגם הבד אסורים בהנאה, כי כמו שכבר אמרנו בחלק הקודם, לפי המשנה הזאת, זה וזה גורם אסור. עכשיו על זה וזה גורם דיברנו כבר בחלק הראשון, לא ניכנס לזה שוב, אז במה כן נעסוק? בהמשך הדיון, אומרת המשנה שאם אותו לחם, אותו בד, יתערבבו בעוד לחמים או בעוד בדים מותרים, אז רבנן אוסרים, כי עבודה זרה לא בטלה אפילו במשהו, אבל רבי אליעזר יש לו פתרון. הוא אומר, תיקח כסף בשווי של ההנאה מעבודה זרה, תשמיד אותו, ואז כל הלחמים וכל הבדים מותרים. עכשיו מה ההיגיון בזה? אז קודם כל נזכיר, אנחנו לא מדברים פה על איסור תורה. אנחנו מדברים פה על איסור של דבר שרק נגרם מעבודה זרה. הוא לא הוקרב כעבודה זרה, לא השתחוו לו, הוא רק נגרם. אז קודם כל זה כבר איסור דרבנן. דבר שני, לפי חלק מהראשונים, הוא אמר את זה דווקא בתערובת, שגם זה רק איסור דרבנן, שעבודה זרה לא בטלה, מהתורה גם עבודה זרה בטלה ברוב. אז קודם כל מדובר פה בעצם בשני איסורי דרבנן, אז זה כבר מקל להבין את רבי אליעזר. דבר נוסף נאמר, שכנראה שהאופי של אותו איסור דרבנן הוא לא אופי של איסור בחפצה. כלומר, הם לא אמרו, הדבר הזה, הלחם או הבד, נחשבים כאילו הם עצמם שם בחפצה עבודה זרה, אלא איזה איסור על הגברה. כלומר, הם לא עבודה זרה, אבל האדם אסור להשתמש בזה, כי אז הוא בעצם נהנה מעבודה זרה. ממילא, זה אומר רבי אליעזר, אם אני דואג לזה שאני לא ינה מעבודה זרה, כי אני משמיד כסף בשווי של ההנאה, אז זה בעצם פותר את כל הבעיה, ומותר לי להשתמש בכל הלחמים ובכל הבתים. זה הפתרון של רבי אליעזר. רבנן כאמור חולקים, אבל שימו לב לרשי, שהוא אומר שגם לרבנן יש איזשהו פתרון. אמנם אני לא יכול לאכול את כל הלחמים, אבל גם לדעתם אני יכול למכור את כל הלחמים חוץ מאחד, וגם כך היוצא שאני בעצם לא נהניתי מעבודה זרה. כלומר, גם לשיטתם, לכאורה מדובר פה על איסור בגברה, לא על איסור בחפצה. בכל אופן, עוד פעם, לפי רבי אליעזר, אני יכול להשמיד כסף בשווי של העבודה הזרה. יש מחלוקת ראשונים, מה זה בדיוק אומר, לא ניכנס לזה. לפי רבנן, אני לא יכול. זאת המחלוקת. הגמרא פוסקת להלכה כרבי אליעזר, ואיזה שמחלוקת הם רואים, האם זה נכון רק לגבי דבר שנגרם מעבודה זרה, שעל זה דיברנו עד עכשיו, כמו הלחם והבד, או גם דבר שהוא עצמו יש בו איזשהו צד של עבודה זרה, שזה למשל חבית של יי נסך שהתערבבה בחביות אחרות מותרות, שבזה רב עד הברה ואומר, כאן כבר גם רבי אליעזר לא יסכים לאותו פתרון, לעומת זאת רב חיסטו אומר שגם כאן הוא יקל, תזרוק כסף בשווי של החבית ותהנה מכל החביות, גם כאן חשוב להזכיר שזה רק איסור דרבנן, כי זה רק תערובת, זה לא יהיה נסך בעין. עד כאן החלק השני של השיעור, וגענו למשנה השנייה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. החלק השלישי, שגם אותו אגב הזכרנו לפני כמה דפים, עוסק בביטול עבודה זרה, או באופן יותר ספציפי ביטול השרה, ועל זה אומרת המשנה, עיקרון שכבר ראינו הרבה פעמים, גוי יכול לבטל עבודה זרה. איך? לא מספיק שהוא אומר בלב, אני כבר לא עובד העבודה זרה הזאת, אלא הוא צריך לשבור במשהו. עכשיו לא צריך לשבור את כולה, אומרת המשנה, מספיק שהוא יוריד לאיזשהו ענף, או אפילו עלה, זה כבר מבטל אותה. עכשיו אם הגוי שייף את העץ, אז כמובן אומרת המשנה, זה תלוי למה הוא עשה את זה. אם הוא עשה את זה לצורך העבודה זרה, לעשות אותה יותר יפה, זה לא מבטל. אם הוא עשה את זה, קיבל לקחת עצים, זה כמובן מראה שהוא כבר לא תופס מעבודה זרה הזאת, וזה מבטל. עד כאן המשנה, הגמרא עוסקת בנושא שכבר עסקנו בו בדף מבית, וזה שברים של עבודה זרה של גוי, ונחלק את זה לשני דיונים. הדיון הראשון זה לגבי המקרה האחרון שהזכרנו במשנה, אם גוי שייף את העץ לצורך העץ, שאז אמרנו שזה לא מבטל את העבודה זרה, מה הדין של השיופים עצמם? כלומר, החלקים שהוא הוריד, האם הם עדיין עבודה זרה או לא? אז לגבי זה הגמרא והיא המחלוקת המוראים, האם זה אסור או מותר? ולאז אם ויה ברייטה, שגם אותה ראינו בדף מבית, שאומרת בפירוש שאומנם העץ עצמו נשאר עבודה זרה, אבל השיופים מותרים, כי הנחה שלנו שהגוי כבר לא מתייחס אליהם בתור עבודה זרה, מן הסתם מבחינתו שיתפזרו ברוח או שילכו לפח. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, גם זה דיון שכבר ראינו בדף מבית, זה לגבי שברים באופן כללי, האם עבודה זרה שנשברה מעצמה, כלומר לא שגוי בא ושבר אותה שאז ברור שזה מבטל, אלא היא נשברה מעצמה, האם גם זה מבטל אותה? לפי רב זה לא מבטל, לפי שמואל זה מבטל. עכשיו חשוב להדגיש, גם כששמואל אומר שזה מבטל, זה לא עצם העובדה שהיא נשברה שמבטלת אותה, אלא מה שמבטל אותה זה שהגוי יודע שהיא נשברה, וכיוון שהיא נשברה, הוא מפסיק לתפוס ממנה, כי הרי הוא אומר, אם על עצמה היא לא הצליחה לשמור שהיא לא תשבר, למה שהיא תצליח לעזור לי? לכן הוא מבטל אותה בליבו וזה מספיק. אז שוב, לפי רב, עבודה זרה שנשברה מעצמה לא מתבטלת. לפי שמואל, היא מתבטלת, כמובן מדובר פה דווקא בעבודה זרה של גוי. זאת המחלוקת, וכך הסברנו אותה בדף מבית, וזה גם ההסבר הראשון של הגמרא כאן אצלנו, איפה שהגמרא אומרת למה בהקה מפלגי, אבל מיד אחרי זה הגמרא מביאה כאן עוד שני הסברים למחלוקת שהם שונים ממה שלמדנו בדף מבית. לא ניכנס כאן ליחס בין הסוגיות, תראו בראשונים. בכל אופן הסבר אחד מחמיר ואומר שבאמת גם לפי שמואל עבודה זרה שנשברה אסורה, ומה ששמואל הקל זה רק בשברי שברים, כלומר שהיא נשברה פעמיים זה נשבר ואז גם השברים נשברו, או שהכוונה היא לחתיכות מאוד קטנות, כמו למשל אותם שיופים שהזכרנו, רק בזה שמואל מקל, כי בזה באמת הגוי כבר לא מתייחס לזה בתור עבודה זרה, אבל בשברים יותר גדולים, למשל שנפלה יד מהפסל, כולם מחמירים, זה הסבר אחד. הסבר שני בדיוק בכיוון ההפוך, שבאמת בעבודה זרה שסתם נשברה, כולם מקלים, גם רב. אז במה המחלוקת? המחלוקת היא בעבודה זרה שמראש בנו אותה מחוליות. למשל, בנו אותה מחלקים של לגו. עבודה זרה כזאת שמראש גם הדיוט יכול לפרק ולהרכיב, אם היא נשברה, אז שמואל עדיין מקל ואומר, הגוי כבר לא מתייחס אליה ברצינות והיא מותרת, אבל רב אומר, כיוון שמדובר במשהו שהוא בקלות יכול לבנות אותה בחזרה, אז במקרה כזה הוא לא מבטל אותה בליבו, הוא פשוט יבנה אותה ימשיך לעבוד אותה, ולכן היא עדיין אסורה. אז שוב, ראינו שלושה הסברים למחלוקת. ההסבר שראינו בדף מבית וגם ההסבר הראשון אצלנו זה שהם נחלקו במקרה הרגיל, עבודה זרה שנשברה לפי שמואל מותרת, לפי רב אסורה, אבל היום ראינו עוד שני הסברים. הסבר אחד זה שבאמת שני מחמירים ושמואל רק מקל בשברי שברים. הסבר שני בכיוון ההפוך, באמת שני מקלים ורב רק מחמיר בעבודה זרה שנעשתה מחוליות. בזה הגענו בעזרת השם לסוף הפרק. הדרן הלך כל הצלמים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חלקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מצבים של זה וזה גורם, כשבמשנה אמרנו לגבי לשים ירקות בחורף מתחת לעץ השירה, שאז העלים נושרים ובעצם עוזרים לירקות שהגדלו, שלפי רבנן זה מותר, לפי רבי יוסי זה אסור, ולכאורה הסבר הוא שלפי רבנן זה וזה גורם מותר, לפי רבי יוסי אסור. על זה כשנו מהמשנה במם ג' ששם לגבי פיזור של אבק עבודה זרה ברוח, דווקא רבנן אסרו ורבי יוסי התיר. לגבי זה ראינו שלוש תשובות. תשובה אחת, איפוך, כלומר להפוך את השיטות אצלנו שיתאימו למשנה במם ג'. תשובה שנייה, באמת לפי כולם זה וזה גורם אסור, אלא שלכל דעה יש סיבה ספציפית, כלומר למה במקרה מסוים זה מותר. את זה דחינו בגלל שרבי יוסי באורלה אומר במפורש שזה וזה גורם מותר, וגם בגלל שיש ברייתא מפורש לגבי עבודה זרה שאומרת שמותר, אז חייבים שמישהו יאמר שמותר, ורבי יוסי הוא היחיד שיש לנו מקור לזה שהוא אומר את זה גם בעבודה זרה, לכן דחינו את התשובה השנייה. והתשובה השלישית, באמת זה מחלוקת, אבל כמו המשנה במם ג', כלומר רבנן הם אלו שאוסרים ורבי יוסי הוא זה שמתיר, ולמה במשנה אצלנו רבי יוסי אומר שאסור? הוא לא אומר שאסור, הוא אומר את זה רק לשיטת רבנן, כלומר אתם שאומרים זה וזה גורם אסור, לפחות תאסרו גם בחורף, אבל רבנן כאמור יש להם סיבה ספציפית לומר למה לא. בסוגריים ראינו ניסיון לומר שאולי מי שמתיר זה לא רבי יוסי, אלא רבנן שחלקו על רבי אליעזר, אבל דחינו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו למשנה הראשונה בעמוד ב', ושם גם דיברנו על מצב של זה וזה גורם. אדם לקח עצים של השירה והסיק בהם תנור ואפה לחם, או לקח ענף, נעזר בזה בשביל להרוג בד, גם הלחם וגם הבד אסורים, כי לדעת המשנה הזו זה וזה גורם אסור, וגם אם זה יתערב בתערובת, גם אז זה אסור. אלא שרבי אליעזר אומר, יש בכל זאת פתרון, הרי כל האיסור כאן זה איסור גברא דרבנן, שאני לא ינה מעבודה זרה. אז אם אני לוקח כסף בשווי של הנאה ומשמיד אותו, יוצא שלא נהניתי, ואז אני יכול להשתמש בכל הלחמים ובכל הבדים. רבנן חולקים על זה, אבל הלכה כי רבי אליעזר שמותר, יש מחלוקת מוראים אם זה נכון גם לגבי חביות של יין נסך. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו בהתחלה קצת על ביטול עבודה זרה, שמספיק שהגוי יוריד איזשהו ענף קטן, אפילו עלה, זה כבר מבטל אם הוא עשה את זה מתוך זלזול בעבודה זרה, לא בשביל ליפות אותה. אחרי זה דיברנו על שברים של עבודה זרה, שעל זה דיברנו גם בדף מבית, ראינו שני דיונים על זה. אחד, אם הגוי שייף את העץ, אם הוא עשה את זה לצורך עצמו, זה מבטל. אם לצורך העץ, כמובן שזה לא מבטל, אבל השיופים עצמם, אותם הוא כבר כן מבטל בליבו לפי המסקנה, והם מותרים. דבר שני, עבודה זרה שנשברה מאליה, רב אומר שהיא עדיין אסורה, שמואל אומר שהיא מותרת, כי הנחה היא שהגוי מבטל אותה. כי אומר אם היא לא יכולה לשמור על עצמה, איך היא תשמור עליי? זה גם ראינו בדף מבית. אבל היום ראינו עוד שני הסברים. הסבר אחד זה שבעצם כולם מחמירים בעבודה זרה שנשברה, ושמואל רק מקל בשברים של שברים. הסבר שני בדיוק להפך, כולם באמת מקלים בעבודה זרה שנשברה, ורב רק מחמיר בעבודה זרה שהייתה מחוליות שנשברה, שבקלות הוא יכול לתקן אותה, בזה הוא מחמיר כל טוב.